כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
שתיים עשרה עכשיו ועוד חמש דקות וחצי, בחצי היום. שלום לכם, עורך המשדר הוא גיא קוטב, בהפקה עמית כהן יחד עם ג'רמי קוסקס, ורמי פליקס הוא טכנאי השידור. צהל השתלט על הצד הפלסטיני של מעבר רפיח, בשעה האחרונה שוגרו ארבעה פצמרים ושתי רקטות משטח עזה, והזקת צבע אדום נשמעה בקרים שלום. קרמלה מנשה כתבתנו הנה צבא, שלום לך.
שלום אסתי, כפי שאמרת, ארבעה שיגורים ראשונים של פצמרים לכרם שלום, שתי רקטות, גם הם נורו, אחת הרקטות חדרה לשטח ישראל, לא היו נפגעים, חצתה לכיוון ישראל, לא היו נפגעים, בירי הזה, ירי אחר של הרקטה היה ירי כושל, אין נפגעים ואין נזק, מה שמלמד שהפעילות הזאת נמשכת, זה ירי של פצמרים מצפון הרצועה לכרם שלום, כאילו לא היה כלום. צהל ממשיך בפעילות ברצועת ברפיח, כוחות צהל בהובלת אוגדה 162, בעצם הצליחה להגיע למעבר רפיח בצד העזתי, המעבר בשליטה מלאה של צהל, כוחות צהל, אוגדה 162, פעילות ממוקדת לסיכול יעדי טרור של החמאס במזרח רפיח.
בוא נשמע קצת קולות, איך זה נשמע מהשטח קרמלה, ונמשיך לשמוע את הדיווח. קשה. ככה זה נשמע בשטח.
כן, כן, אני צדעת. הדברים האלה הם בימים הראשונים של מלחמה, הם הרבה הרבה זה, ואחר כך אנחנו שומעים קולות אחרים. כוחות צהל בהובלה של כאמור, אוגדה 162, הכוונה מודיעינית, פעילות ממוקדת באזורים מוגבלים, במזרח רפיח, במסגרת הפעילות הזאת, הכוחות השיגו בשליטה מבצעית במעבר בצידו העזתי בעקבות מידע מודיעיני שמחבלים משתמשים במרחב המעבר לצורכי טרור. במרחב המעבר הזה בוצע ביום ראשון הירי של הפצמרים לעבר מעבר כרם שלום, שכתוצאה ממנו נהרגו ארבעה לוחמי צהל ונפצעו חיילים נוספים. מטוסי קרב של חיל האוויר, כוחות חטיבת האש 215, תקפו, השמידו מטרות טרור של חמאס, מבנים צבאיים, תשתיות תת-קרקעיות, תשתיות טרור, שמהם חמאס פעל באזור רפיח. עד עכשיו, על פי הצבא, חוסלו כ-20 מחבלים במהלך הפעילות, יתרו שלושה פירים מבצעיים, נפגעים לכוחותינו. קודם, לפני הפעילות, התבצע תאום מקדים עם הארגונים הבינלאומיים שפועלים במרחב, בבקשה לנו על עבר האזור ההומניטרי מתוך מאמץ פינוי האוכלוסייה שמתרחש בשעות האחרונות. כוחות צוות הקרב של חטיבה 401, צוות הקרב של גבעתי ממשיכים לפעול כעת במרחב מול מחבלים ותשתיות טרור. במהלך הפעילות היה ניסיון להפעיל מכונית נפץ שצהל הצליח כמובן לנטרל. אלה הדברים, והפעילות הזאת נמשכת, והשאלה באמת, אם הפעם יש להם איזושהי תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח לפעולה הזאת ברפיח.
תודה רבה לך, כרמל מנשה, אנחנו ממשיכים לעקוב. מעבר רפיח בידינו, הצד הפלסטיני, העזתי, וזה ממש רק התחלת הדרך שם ברפיח. כרמלה, תודה. שני לוחמי צהל שנהרגו אתמול במטולה מפגיעת כתבם נפש של חיזבאללה מובאים למנוחות בשעה זו בהר הרצל, הלווייתו של רסר במילואים נחמן נתן הרץ בן 31 מאלעזר, ובחמש וחצי אחר הצהריים יובא למנוחות במודיעין רסר במילואים דן קמחאג'י בן 31 מכפר האורנים, שניהם לוחמים בגדסר צנחנים 551 של עוצבת חיצי הבשן. איתנו עכשיו על הקו רב סרן במילואים, רב הגדוד, אליאב תורג'מן, שלום לך.
שלום, צהריים טובים. עוד כמה שאפשר.
כן. תנחומים, אתה מכיר את השניים.
כן. לוחמים מהגדוד. אנשים מתוקים, טובים, ישרים, מטובי בניה של הארץ, ממש ככה.
ספר לנו קצת על ההיכרות שלך איתם, ספר על דן, ממש מן הימים האחרונים, מפסח.
כן, דן ונחמן, שתי לוחמים אצלנו בגדוד, בפלוגה המסייעת. אני חושב שמה שמאוד בולט זה קודם כל החיוך שרואים אצל שניהם, שמכירים אצל שניהם, גם דן וגם נחמן. אנשים שגם מלאי עדינות וטוב, ומפיצים טוב לכל עבר. נחמן היה איש משפחה, אבל שתי בנות מתוקות, עבר דרך משמעותית בחיים שלו, בן אדם עם סיפור חיים שככה בנה את עצמו בעשר אצבעות, ו... הייתה לו תכונה מאוד מיוחדת ש... שאני שמתי לב אליה, כבר זה מכבר, שהוא היה מדבר מאוד מאוד באיטיות, ובתחושה כאילו הוא שוקל את המילים כמו אחד שמתייחס לקצף, או לזהב טהור, משהו ככה שמקרין רצינות מאוד גדולה ביחס למה שיוצא מהפה של. ואצל דן היה בו כזה טוב ואהבה לכל היש. הוא היה מטפל ברפואה סינית, עמד לסיים את הלימודים. אחרי שבעזה פגשתי אותו, הוא סיפר לי על זה, וככה, בכמה משפטים ממש, והוא סיפר לי על היופי שבלעזור לאנשים, היופי שבלטפל, בלהיות מטיב לאחרים. זה באמת ניכר ממנו מכל מעשה בחיים שלו. היה פטריוט גדול, ואוהב ארץ ישראל, ואוהב אדם, ואוהב עם ישראל. הוא התעקש ממש לחזור לחימה, גם כשהוא נפטע, הוא קיבל שבר ברגל, בהתחלה הוא חשב שזה נקע, בסוף הלחימה בעזה, ואפילו שהתברר שזה שבר, וזה השביט אותו להרבה זמן, הוא לא ויתר על... להשתתף גם בקרב ההגנה הזה שבגבול הצפוני של מדינת ישראל. שאתמול הם נפלו על משמרתם, בקרב ההגנה הזה בצפון הארץ, על הגבול הצפוני שלנו. קרב שהוא בעצם חלק ממלחמה, שבצורתה הנוכחית היא כבר, אני יודע, למעלה מ-100 שנה, בפנים כאלו ואחרות.
מתי אתה מקבל את הבשורה הקשה על שניים?
אנחנו קיבלנו בעצם אירוע בסביבות השעה אתמול, בסביבות 11:30 בבוקר, בגדוד. אני אישית הייתי באותו זמן בבית. אשתי ילדה בשבת האחרונה, אז נולד לנו בן. אז הייתי בבית, וכשקיבלתי את הבשורה, אז מיד עליתי על מדים ויצאתי צפונה כמה שאפשר מהר.
וואו.
להיות בטיפול באירוע הזה.
קיבלת את הבשורה כשאתה מחזיק חיים חדשים בידיים.
ממש ככה. ממש ככה בדלת, בכניסה לבית, שאנחנו בדרך לצאת לאיזו בדיקה קטנה, שהבן שלי בוכה. זה הסיטואציה. כן. בכי של עיכול חיים חדשים מול בכי של קושי ופרידה מהחיים. אבל אני מרגיש שהבכי הזה הוא גם בכי של, עם כל הקושי והכאב, הבכי הגדול שאנחנו בוכים עכשיו, ואנחנו בוכים, זה קשה מאוד, אבל אנחנו בוכים עם גב זקוף, אם אפשר להגיד אפילו תחושת גאווה, להיות שייכים למסדר כזה, לסדר כזה של חיים, של בוני הארץ, של אנשים שבמותם ציוו לנו את החיים, זה לא קלישאה שרק משמשת כמוטו לימי הזיכרון והתשואה שלנו. אני חושב שזה משהו מאוד אמיתי. זה חיים גדולים, חיים אמיתיים, כי החיים תופסים את הערך שלהם. רק כשמבינים שהם מוכנים גם למסור את החיים. אמרתי אתמול לחיילים בגדוד שהתרחיש יתממש, אנחנו לא באנו לשחק משחקים, אנחנו באנו להגן על, על, על המעשה הציוני, על ארץ ישראל, על עם ישראל. ובאמת זה תחושות קשות להסתובב עם בצפון הארץ. אבל ברור לנו, ברור לנו שאנחנו פה חלק מדבר גדול, וברור לנו שאנחנו מוכנים שלהם מחירים, גם אם המחירים הם מאוד מאוד כואבים, ובמחירים מאוד כואבים אנחנו, אני דומע כשאני אומר את זה עכשיו, במחירים ש... 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 שאין לתאר. אבל אנחנו יודעים שזה חלק מרצף גדול, של מסירות נפש על הארץ הזאת, על העם הזה. אתמול כשעסקנו בטיפול ובאיסוף של הפריטים אחרי האירוע, אז מישהו שאל אותי, הרב, למה זה כזה חשוב לסדר פה ולטפל בהכל? אז אמרתי לו, זאת אומרת, תחשוב שיבואו לפה, יבואו לפה מטיילים לאזור בעוד כמה זמן, וצריכים לפגוש פה מקום נקי ומסודר. אז הוא אמר לי, הרב, אתה מדבר על מטיילים כאילו זה קורה מחר בבוקר, זה לא נראה שזה קורה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? יבואו לפה מטיילים. הצפון יהיה פורח. זה ברור. ייקח מה שייקח. זה ייקח זמן, יש לנו קשיים בדרך, נכון. אבל זה יהיה פורח. זה, בשביל זה אנחנו פה, בשביל אנחנו פה. ברור שזה יקרה.
סיפרת על הקושי להסתובב בצפון הנטוש מאנשים, נכון. המופגז. תן לנו את התמונה הזו. אתם שם באזור מטולה.
חבל ארץ מדהים, מדהים. אתה נוסע שם בכבישים, הכל מוריק וירוק. חקלאות פורחת. גם דרך אגב, גם בימים אלה, חקלאים ממשיכים לפתח את השדות שלהם בגבורה גדולה, את המטעים. וזו תחושה קשה. אתה, לא נעים לראות כאן סגור. ממש כפשו אותו. אני נכנסתי בהכשרות לפני פסח, נכנסתי לאיזה מעון באחד היישובים, וראיתי על, על הקיר של המעון, באחד הקיבוצים זה היה, ראיתי על הקיר של המעון תמונות מחגי תשרי, יום כיפור, ראש השנה, סוכות, אתה רואה סוכות עזובות בחצרות, הסביעה שמגיעה לגובה כמעט המותניים, זה תחושות מאוד קשות, אבל, אבל אני חושב ש... שאם מסתכלים רגע בפרספקטיבה היסטורית, אנחנו מבינים ש... שזה אמנם לא נעים, אבל זה יעבור. ראיתי בבית כנסת במטולה, ראיתי ספר מטולה, מלפני, מההיסטוריה של מטולה, מלפני, לא יודע, אולי אפילו 150 שנה לדעתי. אני אולי אני קצת מטעה במספרים, אבל לפני הרבה שנים. וראיתי שם שכותב אחד המושלים הראשונים של מטולה, על העזיבה שלהם במלחמת העולם הראשונה, את מטולה. והם חזרו. הם חזרו גם אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם חזרו גם אחרי מלחמת הקוממיות שלנו. ושממשיכה, במידה כזו אחרת עד היום, והם יחזרו לשם. יחזרו, זה ברור לי. זה... יחזרו ובגדול. אנחנו, זה קשה מאוד, אבל אנחנו נמצאים שם כדי להגן על הארץ הזו. כדי להילחם, כדי להכריע, בעזרת השם, שיתנו לנו רק את האור הירוק. להכריע ולנקום ולעשות מה שצריך כדי, כדי להשיב את התושבים הביתה. וזה יקרה.
עושה במילואים, רב הגדוד גצר, צנחנים, צנחנים 551, עושה אליאב תורג'מן. תודה רבה שדיברת איתנו על דן קמחאג'י.
צורות טובות.
ועל נחמן נתן הרץ.
צורות טובות.
במטולה. הלוואי. תודה רבה.
כל טוב,
להתראות. 12 עכשיו ועוד 19 דקות. סולומן, מה שעוד כתבנו המדיני, שלום.
שלום, אסתי.
פרסמת את המסמך הרשמי של חמאס והמתווכות באשר לעסקה להחזרת החטופים. מה העיקרים שלו? איפה הנקודות הבעייתיות בין המתווה החדש למתווה הקודם?
נכון, אסתי. תראי, קודם כל צריך להתחיל בזה ולהגיד, זה לא רק מסמך של חמאס, כי בסופו של המסמך גם רואים שיש מדינות וארגונים שערבים להסכם הזה, ושם אפשר לראות את ארצות הברית בראשן, לאחר מכן מצרים וקטר. אם נתמצת את עיקרי ההסכם הזה, ההסכם מדבר על כמובן שחרור חטופים והפסקת אש, הפסקת אש שתוביל להפסקת המלחמה, אבל לא כתוב שם הפסקת המלחמה, אלא מה שנקרא השבת השקט המתמשך למה שהיה לפני השבעה באוקטובר, כך כתוב במסמך. והמסמך הזה, בין ארבעת העמודים שנכתב בערבית, וגם עובר לישראל, ושם תורגם לאנגלית ועברית, והוצג בקבינט המלחמה, יש בו שלושה שלבים, כאשר כל שלב מורכב מ-42 ימים, והשלב אסתי הכי ארוך והכי בעייתי מבחינת ישראל, הוא השלב הראשון ומהטעמים הפשוטים. קודם כל, במתווה החדש, חמאס, בניגוד למה שהוסכם קודם, אומר, אין לי 33 חטופים, אני אשחרר פחות, ובמקום החטופים בחיים, בין אם הם נשים, או מבוגרים, או חולים, או חיילות, אנחנו נשחרר במקומן גופות. וגם הפעם, יש בהסכם הזה כל הזמן שימוש במילים בערבית, מה עם כאן, מה זה אומר, עד כמה שאפשר. כלומר, אין כאן באמת התחייבות שהדבר הזה יקרה, אבל כן גם יש דרישה מאוד משמעותית של חמאס ששוב, ארצות הברית, קטר ומצרים ערבות לה מסתבר, וזה שכבר בתוך השלב הראשון של העסקה, ישראל תסכם מול חמאס דרך המתווכות על הפסקת המלחמה, ויכול להיות שזה גם לא יכול להיות. מה שכתוב בהסכם שזה יכול לקרות גם עוד לפני שמשוחררים כל החטופים בשלב הראשון, וזה בניגוד למה שישראל למשל הסכימה לו, שאפשר להתחיל מסע ומתן על השבת השקט בשלב הראשון, אבל יגיעו לסיכומים רק בתחילת השלב השני. מדברים שם אסתי על הרבה דברים ותנאים שישראל באמת קשה לה לקבל, למשל אין זכות וטו על הרבה אסירים כבדים מעצרי עולם, למעלה מ-50 מעצרי עולם שחמאס יכול לבקש לשחרר אותם מבלי שישראל יכולה להטיל וטו. ועוד נקודה עיקרית זה יציאה של כוחות צה"ל כמעט באופן מלא כבר בתחילתו של השלב הראשון. כאמור, קבינט המלחמה דחה את ההצעה הזאת, אבל בכל זאת משגרים משלחת בדרג זוטר יחסית של צה"ל, המוסד והשב"כ כדי לדון בעסקה הזאת ולהגיע להסכמות, כאשר ראינו גם את הדברים של לשכת ראש הממשלה וגם לשכת גנץ שלא מדובר במתווה שסוכם. אבל בעיניי אסי, אחד הדברים הכי משמעותיים כאן זה עד כמה ארצות הברית הייתה מעורבת בניסוח של ההסכם הזה, והאם ראש ה-CIA נתן את הסכמתו. מכיוון שבהסכם בערבית שפרסמנו אותו, ארצות הברית אכן עריבה לדבר הזה. והאם זה אומר שארצות הברית גם היא מפעילה לחץ על ישראל לקבל תנאים הרבה פחות טובים ממה שהיה קודם? זו שאלה מאוד גדולה, אבל בשורה התחתונה, על פניו נראה מתווה שישראל לא יכולה לקבל.
תודה רבה לך על הפירוט הזה ועל הפרטים.
רק נגיד אסתי בדיוק. מי שרוצה לראות באמת את המסמך המלא בערבית וגם מתורגם לעברית באופן ישיר נמצא באתר שלנו בכאן.
כן, כולו. וזה מסמך מרתק. תודה רבה לך, סולימאן מסעודה, עם המסמך הרשמי הזה והפרטים שלו. איתנו עכשיו אסתר בוכשטב, אמא של יגב, שעדיין חטוף בידי חמאס בעזה. שלום אסתר.
שלום.
אנחנו זוכרים את רימון, אשתו, שחזרה כן. כבר לפני כמה, 5 חודשים?
הרבה זמן, כן. הרבה זמן.
מה שלומכם?
כן. שאלה קשה. כן. כל יום הוא יותר קשה. כל יום הוא יותר קשה, ואנחנו מחזיקים ככה את התקווה, מחזיקים אותה חזק כדי שלא לא נתייאש, כי המצב הוא מאוד קשה.
איך מחזיקים בתקווה הזו כשיש חשש אמיתי לחייו של הבן שלך, של יגב, לפחות לפי טענת החמאס?
לא רק לפי טענת החמאס, כל החטופים במצב שהם נמצאים שם, יש חשש כבד לחייהם, מי שבריא, מי שהיה חולה, כולם. איך אנחנו מחזיקים? אנחנו פשוט קמים כל יום לעשייה, לא חושבים על זה, אנחנו חושבים רק איך אנחנו נאבקים להחזיר את יגב ואת החטופים האחרים. אנחנו רק כל הזמן בעשייה.
מה אתם יודעים על יגב ממי שחזר משם? לא נסתמך על החמאס, נסתמך על אנשים שחזרו.
אנחנו לא מסתמכים על החמאס. אנחנו יודעים שרימון יצא ואחריה יצאו הבנות ביום למחרת, שהוא היה במצב סביר, לא במצב סביר לנתונים, לתנאים שיש שם, אני יודעת שהוא ימין, והם חשבו כולם שם שאנשים והילדים יוצאים, שבוע, שבועיים אחרי זה הם יוצאים. ואני מאוד מאוד חוששת שהתקווה הזאת שהם יוצאים, האמונה שהם יוצאים, הולכת ונגמרת להם, כי הזמן הזה הוא מאוד מאוד ארוך.
את מרגישה שישראל עושה את כל המאמצים, את כל מה שהיא יכולה, שהממשלה עושה את כל מה שהיא יכולה?
לצערי הרב, אני חייבת להגיד שלא, אחרת הם היו כבר פה. אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא רואים את תוצאות שהם יהיו פה, שיהיו כולם.
וכשאנחנו בימים האלה, שהם בין יום השואה ליום הזיכרון, לחללי צהל, ליום העצמאות, את אומרת לעצמך, איך הגענו עד לתאריכים האלה? התחלנו בסוכות, איך יכול להיות?
אני עדיין בשביעי באוקטובר, לא היה לנו שום אירוע שציין משהו אחר, לא חגים, לא אירועים משפחתיים, אנחנו בתוך האירוע הזה כולנו, לא חגגנו שום חג, ואני גם לא נחגוג את יום העצמאות כמובן, נציין את יום הזיכרון כי אנחנו משפחה שכולה, ושם נהיה בזיכרון, אבל אנחנו לא מאמינים שאנחנו הגענו לכמעט סוף שנה, שנת לימודים, אני מורה, שנה שלי לפי שנת הלימודים, אני לא מאמינה.
מה שלום רימון, ספרים לנו עליה?
רימון, כשהיא יצאה, היא הייתה מאוד אופטימית, שהם שבוע, שבועיים, והם מתאחדים, כל החטופים חוזרים, ולצערנו אנחנו כבר הבנו שהמתווה הוא רק לנשים וילדים, אבל היא לא הבינה, וכמו שאמרתי, הגבע ממש חשב שהיא יוצאת והוא אחריה כמה ימים. בהתחלה היא הייתה באמת באופטימיות, היא קיוותה לטוב, חשבה איך היא מכינה את הסביבה, כי בית אין להם, כי הבית בנירים הוא אפשר לחזור אליו, אבל מאז היא ביוש, אני לא רוצה להגיד יוש, כי זו מילה קשה, אבל היא לא מצליחה להשתקם, היא עסוקה כל הזמן בסיפור של יגב והחטופים האחרים, זה לא חיים.
ספרי לנו איך הם נחטפו יגב ואשתו רימון מנירים.
מה שאנחנו יודעים, אנחנו בשעה 6:29, גם אנחנו, אני ואורן, אבא של יגב, היינו בבית שלנו, שמענו את הצבע האדום, את הקסאמים, ותוך כדי שרצנו לממד, שמענו כבר את המחבלים מאחורי הבית, וכשהתקשרתי ליגב לשאול אותו מה איתם, אז כבר הוא אמר לי שיש מחבלים ליד הבית שלהם, אני אבל קיוויתי שלא יקרה להם כלום, למרות שהייתי בתוך הסיפור של הקיבוץ והעוטף, וידעתי מה קורה, ידעתי על החטופים, על הנרצחים, על כל מה שקורה בעוטף, אבל קיוויתי שלא יקרה להם כלום, אבל המחבלים נכנסו אליהם הביתה, פרצו אליהם הביתה, ירו בבית, והם לקחו אותם. פשוט לקחו אותם.
יגב נפצע?
לא, הם לא נפצעו מיריות, הם נפצעו מאלימות פיזית.
שהייתה כלפיהם?
כן, הייתה אלימות.
את רוצה בשיחה הזאת למסור איזשהו מסר?
אני רוצה למסור מסר לממשלה, לכל מי שעוסק במסע ומתן, שיהפוך כל אבן כדי למצוא את הפתרון להסכם. כי אין ברירה, אי אפשר לחכות יותר. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהם יחזרו כמה שיותר מהר.
כשאת שומעת,
זה כבר לא מהר.
לא, כבר מהר זה לא. כשאת שומעת עכשיו על הכניסה לרפיח.
אין לי מה להגיד, אין לי אוויר, אני לא יודעת מה להגיד על הדברים האלה. אני לא יודעת מה זה נכון ומה, לא מבינה, אני לא מבינה.
ספרי לנו משהו, ספרי לנו משהו על יגב. נכיר אותו מעט.
כן, יגב הוא מוזיקאי, הוא למד גיטרה מגיל צעיר, ניגן בהרבה מאוד כלים, העולם שלו זה עולם המוזיקה, הוא ורימון התעסקו במוזיקה, הם שניהם גידלו כלבים וחתולים נטושים, מאוד מאוד, אגב יש לו נשמה מאוד גדולה, לב מאוד טוב, ואנחנו ביום הולדת שלו, החלטנו לציין את היום הולדת שלו, במעשה חסד כלפי אנשים שקופים בחברה, וחילקנו עוגות יום הולדת שלו.
מתי זה היה? בתחילת השנה? בינואר?
ב-23 בינואר. חילקנו יחד עם חברים, כאילו חברים שאנחנו מכירים ואנשים שאנחנו לא מכירים. הרבה קהילות בארץ הביאו לנו עוגות, מעל 3,200 עוגות, חילקנו ל-40 עמותות. ומאז אנחנו כל חודש מחלקים אוכל, עוגות, לדרי רחוב, לקחנו את המשימה סביב דרי הרחוב, ואני בטוחה שזה מה שיגב יהיה גאה בנו כשהוא ידע את זה, אני מקווה שהוא שמע על זה אולי, וזה יגב, הוא היה רואה את האנשים השקופים, הוא רואה את האנשים השקופים שחלשים בחברה, ואנחנו מנסים לעשות משהו שיחזק אותנו בימים האלה.
את רוצה להגיד משהו ליגב?
שאני אוהבת אותו, שאני מתגעגעת, ואני רוצה שהוא יחזור, ואני מבטיחה שאנחנו נהיה פה כדי להחזיר אותו ולא נוותר.
אסתר בוכשטב, אנחנו איתכם, אמא שלי יגב, עדיין חטוף, אשתו רימון שווה, וכמו ששמענו, מתקשה מאוד להשתקם, אנחנו איתכם עד שיחזרו כולם.
תודה רבה.
תודה רבה לך. רואי קייס, כתבנו, שלום.
שלום,
ראש תחום העולם ערבי, אנחנו מדברים על פעולה ברפיח מוגבלת בינתיים, אנחנו מדברים על מסמך ששמענו את עיקריו מסולימן מסוודה, ובחמאס אומרים שארצות הברית צריכה להפעיל לחץ על ישראל כדי להסכים להצעה המצרית המתוקנת, שנוטה לדרישות הארגון הטרור הזה.
נכון, אסתי, ואני חושב שתמצאת את הסיפור האמיתי של האירוע הזה שאנחנו רואים פה גם ברפיח וגם בקהיר. ישראל מבצעת הפעולה המוגבלת הזאת ברפיח כדי להפעיל לחץ על חמאס. במקביל, חמאס מנסה להעביר את הלחץ לעבר ישראל מצידה של ארצות הברית, בזה שהוא אומר, אנחנו מסכימים להצעה, זאת הצעה כאמור משופרת לטובת חמאס, כמו שסולימן הסביר את הסעיפים הבעייתיים שנוטים לטובת חמאס, אבל הניסיון הוא פה גם של חמאס וגם של המתווכות להעביר את הלחץ לעבר ישראל. ומי שאומר היום את הדברים בצורה ברורה הוא מוסא אבו מרזוק, בכיר מאוד בחמאס חול, מתראיין לערוץ אל ערבייה פרו קטרי. הנה דברים שהוא אומר בהקשר הזה.
حتى الان موقف نتניהו سلبيه للغايه واعتقد هنا يجب ان يبرز الدور الامريكي.
כן, אז זה מוסא אבו מרזוק, בכיר חמאס בחול, שאומר לערוץ אל ערבי, עד לרגע זה עמדותיו של ראש הממשלה הישראלי נתניהו שליליות מאוד. פה נכנס התפקיד האמריקני לכפות הפסקת אש, לקבל את ההצעות של המתווכות, דברי בכיר חמאס מוסא אבו מרזוק. במקביל, כאמור, בחמאס עוקבים מקרוב אחר מה שקורה ברפיח, בעיקר אחרי ההשתלטות של כוחות צהל על הצד הפלסטיני של מעבר רפיח, מעבר הגבול בין עזה לבין מצרים, ובאותו עניין בכיר בארגוני הטרור הפלסטינים אומר לפני שעה קלה לערוץ אל מיאדין הלבנוני כי כיבוש מעבר רפיח מצד ישראל מאיים להקריס את המסע ומתן, חמאס רואה בזה מהלך פרובוקטיבי מכוון להכשלת המסע ומתן. במקביל גם משרד החוץ המצרי מפרסם הודעת גינוי לפעולות הצבאיות של ישראל ברפיח, מגנה את ההשתלטות על הצד הפלסטיני של המעבר, מפציר בישראל לשמור על איפוק מקסימלי, להימנע ממדיניות שגוררת מה שהם מכנים לפי תהום, בעלת השפעות ארוכות טווח, מדיניות שמאיימת, שימי לב, על גורל המאמצים הכבירים שמושקעים להביא להפסקת אש קבועה בעזה, כלומר גם מצרים, גם חמאס, הודעות אם תרצי, שמנסות להראות את הקשר בין מה שקורה ברפיח לבין מה שקורים בחדרים הסגורים בקהיר, כשברקע נזכיר ישראל גם החליטה בצל המבצע המוגבל ברפיח גם לשלוח משלחת של דרגים מקצועיים לקהיר כדי לנסות לראות כיצד, האם אפשר בכלל לעבוד עם ההצעה המתוקנת שנוטה לטובת חמאס. במקביל בשטח אסתי אנחנו רואים שיש סוג של עזיבה של הקורים בעקבות המבצע שמתרכז בעיקר בחלק המזרחי של רפיח, וגם כאמור יש דברים מעניינים שאומר דובר מנהלת המעברים בעזר, איש חמאס אישם אדואן, הנה דברים שהוא אומר הבוקר ברעיון לתקשורת הערבית.
نعلم جميعا ان منفذ معبر رفح البري هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزه على العالم الخارجي وبالتالي اغلاق هذا المعبر
كان زمر هشام مادوان دوبر رشوت المعبرين بعزا ايش حماس معبر فيخ يابشتي او معبر يحيط של תושבי عزا للعالم الخيصوني صغيره المعبر شتيته الاسرائيليه تلف تبي لاخمره بمצב الهومانيتاري بجلال منيات يציאת الخوليم والبصوين مخوص للرصوه ומניעת הכנסת הסיוע לרצועה. לדבריו, צהל מעוניין להראות באמצעות הנוכחות שלו במעבר של רפיח את סיום הנוכחות של ממשלת חמאס באזור, כדי להעביר, לשדר את התמונה לתוך ישראל, כדי להראות שישראל כאילו הצליחה להשיג את אחד ממטרות הפעולה הצבאיות. כאמור אסתי, הדברים עדיין מה שנקרא בהתגלגלות, אבל אין ספק שיש קשר הדוק בין מה שקורה ברפיח למה שקורה או יקרה בקהיר.
אוי, תודה רבה.
תודה.
והנה אלוף משנה בני אהרון, מפקד חטיבה 401 בפקודת הכניסה של כוחותיו לרפיח, מבטיח להשלים את המשימה בהצלחה.
המשימה שלנו היא לתקוף ולכבוש את האויב שנמצא במרחב רפיח, כשבדרך נתקוף ונכבוש ונשתלט על מעבר רפיח. אנחנו נלחמים יחד כבר 7 חודשים בנחישות, בעוצמה, בקטלניות, ברוח של התקפיות וניצחון. עמדנו בפני אתגרים רבים ועומד בפנינו אתגר נוסף, שאני בטוח שתעמדו בפניו ותעשו את כל שניתן כדי לעמוד במשימה ולנצח. תחנות אחר כאן קודקוד בחזית לנו, חטיבת רפיח, חטיבה של אויב, חמאס, אכזרי, נתקוף אותו ונשמיד אותו. סוף.
אלוף משנה בני אהרון, מפקד חטיבה 401, פקודת הכניסה של כוחותיו לרפיח. שלום, אלוף במילואים דן הראל.
שלום, אסתי.
מי שהמנכ״ל משרד הביטחון היה סגן הרמטכ״ל, היה בין תפקידיו כמובן גם אלוף פיקוד הדרום. דן הראל, מה האתגר כשמשתמשים במילה רפיח? למה אנחנו צריכים לצפות? מה יש לעשות שם?
רפיח היא השער להתעצמות החמאס, ובסופו של דבר אנחנו נצטרך להבטיח שחמאס לא יוכל לחזור ולהיות את אותו איום שהיה על מדינת ישראל.
אם לא ניכנס לרפיח, או אם ניכנס רק את המינימום, ולא ננקה את רפיח, כאילו לא עשינו כלום? או לא עשינו מספיק?
כאילו לא עשינו מספיק. תראי, אני מאלה שחושבים שחייבים לתפוס את רפיח, ולסגור את הפתח להתעצמות הזאת של החמאס, ובטווח הרחוק יותר גם לאפשר את פירוד ורצוע. רק שאם זו הייתה הכוונה, אז אנחנו עושים את זה עקום מדי, מאוחר מדי, כי היה צריך לפתוח עם זה. אם היינו פותחים שם, בין חוץ מאשר בתקיפה על עזה, והיו לנו מספיק כוחות לעשות את זה, היום זה היה נראה אחרת, ואנחנו עושים את זה בתנאים הגרועים ביותר האפשריים. ברפיח יש מעל מיליון פליטים שגודשים את הרחובות, שכל העולם, ידידינו ושונאינו, הם, אני לא יודע איך להגדיר את זה, הם לא איתן, בואי נגדיר, ונגדנו, כאשר אנחנו לא מתואמים עם האמריקאים, שהם תומכנו העיקריים וספקי החימושים ואמצעי הלחימה שלנו, מסובכים עם בית הדין לצדק, בהאג, ועל סף הוצאת צווי מעצר לכל ההנהגה שלנו, וכל זה קורה בתוך המום להחזרת החטופים. אז תרשי לי לא להתלהב מהתקפה על רפיח, זאת לא ירושלים, והיה צריך לעשות זה קודם, ועכשיו צריך לעשות את זה מאוד מאוד בשכל, כי כמות בורות היקוש שיש באזור ההוא, לא פיזית אני מתכוון, וירטואלית למדינת ישראל, הם מאוד גדולים, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו בבור יותר עמוק ממה שהיינו בהתחלה.
רפיח גם במחיר של השעיית ביטול עסקה כלשהי עם החמאס לשחרור החטופים, כי זה נראה זה לצד זה עכשיו.
נכון, מישהו דאג שזה יהיה לזה ליד זה.
מה זאת אומרת? מה זה מישהו דאג?
אני חושב, תראי, אני שופט את זה בלי רגשות. ראש הממשלה מנפנף ברפיח כבר כמעט חצי שנה. הצבא הודיע שהוא מוכן לרפיח סוף דצמבר, תחילת ינואר. ומאז אנחנו רק שומעים שמנפנפים ברפיח, ולא עושים כלום. או שזה מכוון, או שזאת שלומיאליות ממדרגה ראשונה, זה בטח לא שאלה של אידיאולוגיה. וזאת המשמעות, אם שאלת.
כשאתה אומר, אולי זה מכוון, מכוון למה? כדי לסכל עסקה להחזרת החטופים?
בין השאר, תראי.
ומה עוד?
יש לנו עסק פה עם ממשלה שחלקה הם פשוט לא יוצלחים, ואין להם מושג איך מנהלים מלחמה ואיך מנהלים דיון אסטרטגי.
אבל הממשלה צריכה לנהל את המלחמה, או הצבא צריך לנהל את המלחמה, והממשלה צריכה לאשר לו או לא לאשר לו?
אבל הממשלה מכוונת את הצבא לאן ללכת. תראי, הצבא נלחם נפלא. ניצח ומנצח בכל קרב ברצועה שהוא נדרש אליו, ואין לי ספק שיעשה את זה ברפיח. אבל הממשלה בהתנהלותה, היא שוחקת את כל הישגי הצבא, כיוון שהיא נמנעת מסיבות פוליטיות של המשך שרידותה, מלהחליף איזה שלטון למשל יחליף את החמאס. מי זה יהיה? אנחנו, הרשות, לא יודע, מקואליציה של מדינות ערביות, ואותו שלטון ייקח למעשה מהחמאס את השלטון ויהפוך אותו ללא רלוונטי. היום העזתים ממשיכים לפנות לחמאס כי הם צריכים מזון, הם צריכים פתרונות רפואיים, הם צריכים הרבה מאוד דברים, ומנציחים את שלטון החמאס. ולזה אני קורא שלומיאליות. חלק מהאנשים בכלל לא בקבינט המלחמה, אבל מבחוץ הם קובעים איזה דיון מנהלים ואיזה דיון גם לא מנהלים. ולכן אין שום דיון אסטרטגי בחצי שנה של לחימה, שולחים את הצבא להילחם, צבא יודע לפרק גדודי חמאס, הוא לא יודע למוטט שלטון, כדי למוטט שלטון צריך לשים שלטון אחר במקומו, עם רובה לא ממוטטים שלטון, צערי יש יותר מדי אנשים, גם בממשלה וגם מסביבה, שחושבים שעוד כוח ועוד כוח ועוד כוח והעסק ייפטר, אז אני מודיע לך, שבסוף המהלך, אחרי רפיח, נגיד שנכבוש את רפיח והכל יהיה בסדר, יהיה לנו לא ניצחון מוחלט, יהיה כישלון מביש, כי רקטות ימשיכו לעוף מכל מיני מקומות בעזה, ואנחנו נהיה מסובכים שם לעשור הקרוב.
בעודך מדבר, רקטות בצפון, יותר נכון, חשש לחדירת כלי טיס עוין, אז בואו נאמר למאזינים, בית הלל, דישון, יפתח, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מלכיה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם. קריית שמונה ורמות נפתלי, תיכנסו לאזורים מוגנים, יש חשש לחדירת כלי טיס עוין, ואנחנו תכף נתעדכן משם, זה בצפון. אז אם יש לנו עכשיו את ההתראות האלה בצפון, אני רוצה לרגע לקחת אותך לצפון, ולשאול אותך, עד מתי אנחנו מתכוונים לחיות ככה עכשיו כל חיינו, שכל מאות אלפי תושבי הצפון פונו מבתיהם, לא יחזרו, הכל מופקר. לא זוכרת מצב כזה. או שצריך להיכנס, או שצריך להיכנס בחיזבאללה קשה, או גם זה לא יעזור לנו, וצריך להגיע גם שם לאיזשהו הסכם בסופו של דבר.
אז אסתי, אני ואת נעשה איזשהו שיח אסטרטגי ונחליט מה אנחנו רוצים לעשות בצפון. כי למרות בקשות של הרמטכ"ל, ראש הממשלה מסרב לעשות אפילו דיון על הצפון. וזה פשוט לא דנים מה יהיה ביום שאחרי, ולא דנים מה רוצים להשיג בצפון. וראש הממשלה אומר, על פי הפרסומים מאתמול, שאין שום דחיפות להחזיר את תושבי הגליל הנטושים לבתיהם. מה, כאילו ניסו לשכנע על הראשון לתשיעי, אז הוא אמר, מה הבעיה שהם יהיו עוד כמה חודשים בחוץ? ואין שום דיון מה עושים עם איראן וגרורותיה, ופשוט לא עושים דיונים אסטרטגיים. את יודעת למה יש זמן?
למה?
יש זמן לדיונים שעוסקים, אנחנו כמובן בלחימה בשבע זירות, וחיילים נופלים מדי יום, אבל יש זמן להתעסק בקומבינה הידועה בשם האירוני חוק הגיוס, שבו רוצים לשחרר לצמיתות, רבע מהנוער היהודי בארץ היום, אלה חרדים, 40% מהנוער היהודי בעוד 10 שנים משירות צבאי, כשהצבא אומר שחסרים לו 11,000 חיילים, שיש לנו 600 ומשהו הרוגים, אלפי פצועים, חסרים חיילים, חסרות שלוש אוגדות כדי להכריח את חיזבאללה ואת לבנון לחדול מהירי ולסגת לאחור. את יודעת למה זה לא קורה? כי אין לנו מספיק סדר כוחות, קוראים לזה סדק בשפה המקצועית הצבאית, והם יושבים ועושים דיונים איך להעביר חוק פטור טוטלי לכל החרדים, ובמקביל ובצידו חוק הכבדת הנטל על חיילי המילואים, שבערך יכפיל פעמיים וחצי את כמות ימי המילואים כל שנה. תראי, הילדים של כולנו, בטח גם, אני לא יודע, אולי גם שלך, שלי בוודאי, כבר קיבלו את צו השמונה השני שלהם, אחרי מהיום שהם היו קודם. והם הולכים להיות עוד, אני לא יודע כמה זמן, כי אין תאריך סגירה לצו שמונה.
תוסיף לזה גם את הערכת השירות הסדיר, שגם זה נמצא
על הפרק. בוודאי, הערכת השירות הסדיר, וכו' וכו', הפגיעה בכלכלה, הפגיעה בחברה. תראית איזה שסע זה יעשה? תראי, שמעתי את הרב שדיבר בתחילת התוכנית שלך. הוא אח שלי. אבל אותם אלה שרוצים להשתמט מכל החובות ורק לקבל זכויות, הם אולי בני דודים. אני פשוט חושב שזאת שערוריה שאין כדוגמתה. שממשלה שמנציחה את האחיזה שלה בשלטון על ידי הערכת המלחמה בצורה חסרת תכלית, ובצל ההרוגים שלנו מעבירה חקיקה, או תנסה להעביר חקיקה, אין לה הרבה זמן, עד עוד שלושה שבועות, לקראת דיון בגץ, תנסה להעביר חקיקה שפותרת נערים יהודים ישראלים משירות בצבא באופן טרמינלי.
אלוף במילואים דן הראל, מי שהיה מנכ"ל משרד הביטחון וסגן הרמטכ"ל, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה לך, אסתי.
פרסומות וממשיכים. בחצי היום, היום 7 במאי, 7 חודשים ל-7 באוקטובר. אלפי משפחות הצטרפו לנתמכי הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית. נתון מצמרר, 118 מהן מרובות נפגעים. עשרות הפכו יתומים מאב ומאם. ואיתנו עכשיו יושבת ראש הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות, איילת נחמיאס ורבין, שלום.
שלום אסתי.
אירוע שלא...
רעדתי כשאמרת את ה...
את המשפט הזה, כן. אבל לא אמרתי את המספרים, כי הם כל כך קשים, 8,439 משפחות.
נכון.
אתם מתמודדים, כולנו מתמודדים, עם אירוע שלא יכולנו לדמיין בסיוטים שלנו אפילו. איך מתמודדים עם אירוע כל כך גדול מבחינתכם, עם עזרה לכל כך הרבה אנשים?
כן, תראי, קודם כל זאת זכות, זאת אומרת, אם להיות באיזשהו מקום בעת הזאת, אני מאוד גאה ונרגשת לעמוד בראש צוות מדהים של נשים ואנשים שבאמת לא רק, אנחנו לא רק מעבירים משאבים, אנחנו משתדלים לתת כוח, לתת תמיכה. מאוד מאוד היה קשה להקל את המספרים, והשבועות הראשונים היו דרמטיים, אבל צריך לומר שיחד עם יעל רז שמנהלת את הקרן, ב-12 השנים האחרונות, אני עומדת בראש הקרן ב-4 השנים האחרונות, את יודעת, זה קרה לפני השבעה באוקטובר, מה שנקרא במרכאות תפקיד חיי, כן, לא ידעתי את זה. אנחנו פשוט הבנו מאוד מאוד מהר במה מדובר, והדבר הראשון שעשינו זה להוריד כל ביורוקרטיה, את יודעת, משפחות הנפגעים לא היו צריכות לפנות אלינו, במיוחד מהקיבוצים ומהערים בדרום. אנחנו פנינו אליהם, אנחנו דאגנו שהכסף, מענקי החירום שהעברנו, כמו שאמרת, 8,439 מענקים, עברו בלי שהם בכלל היו צריכים לבקש שום דבר, בלי ביורוקרטיה.
זה בנוסף למה שמקבלים מהמדינה בביורוקרטיה הנוספת?
כן, כן. אנחנו קיימים, תראה, אנחנו קיימים מאז האינתיפאדה השנייה בשנת 2002. שהקהילות היהודיות, הפדרציות של צפון אמריקה, קהילות קרן היסוד, הרוח הישראלית, כלומר תורמים מכאן, וגם תורמים אחרים בעולם, יש לנו תורמים בקוריאה ותורמים אבנגליסטים, אנשים שמחויבים למדינת ישראל, באופן שאפילו אני התקשיתי להאמין, השיחה הראשונה שאני עשיתי הייתה בתשעה באוקטובר עם 2,000 חברי קהילות באוסטרליה של המקביט של קרן היסוד. התקשיתי לעמוד בשיחה הזאת, בכיתי רוב הזמן, אבל אני ידעתי שזאת המשימה שמוטלת עלינו, שאנחנו צריכים לגייס מספיק משאבים כדי שנהיה שם בזמן גם למענקי החירום וגם למענקים העתידיים שבעצם עכשיו, 7 חודשים אחרי, אנחנו נמצאים בעיצומם, שזה מענקי השיקום שנועדו באמת ללוות את המשפחות יד ביד.
מי מקבל הילד את, את העזרה הזאת, את המענקים האלה? מדובר רק במשפחות שקולות, משפחות שנרצח בין משפחתם, או גם בפצועים, מפונים?
לא, זה אי אפשר להאמין, זה פשוט מטורף. כמובן שמשפחות שקולות, במידה מסוימת, סליחה שאני אומרת, זה כאילו הכי קל. ותראית, למשל, אירוע חטופים, שעליו זכינו לקבל את פרס בראשית ממש לפני חודש ימים, את יודעת, מי דמיין אירוע טרור של חטיפה בכלל, אבל יום, כבר ב-8 באוקטובר, קיבלתי החלטה שחטופים זה אירוע ככל, בכלל לא ידעו כמה חטופים יש, מי החטופים, אבל היה לנו ברור שאנחנו שם כדי לתמוך בהם. מי שנפצע והושפז בבית החולים, מי שלימים, וכרגע אנחנו מתמודדים גם עם פניות לא מעטות כאלה, של מי שהוכרו כנפגעי נפש לאחר שהאירוע כבר קרה, יש לנו ממסיבות הנובה, ועוד כל מיני נפגעים, תוצאה, בסוף אנחנו צריכים לזכור, שאירוע 7 באוקטובר הוא שיא היום ונורא, של מערכת טרור שמתחוללת בדרום הארץ, והיום גם לצערנו בצפונה, כבר למעלה מ-20 שנה. ובעצם יש לנו אנשים שהם נפגעי טרור לאורך שנים, שאנחנו מלווים אותם כבר שנים, ונפגעו שוב גם ב-7 באוקטובר.
צריך לומר, אתם אומנם הסוכנות היהודית, אבל בין הנפגעים, ואני בטוחה לגמרי, אתם תומכים גם בנפגעים, מגזרים אחרים, מהמגזר הבדואי, שחטפו מכה קשה מאוד, אני בטוחה שגם הם מקבלים עזרה מכם.
אין לתאר, קודם כל לצערנו הצטרפו אלינו 56 משפחות מהמגזר הבדואי שאנחנו מלווים צמוד במיוחד, יש לנו גם עובדת מאוד מיוחדת בקרן עוד מלפני השבעה באוקטובר שהיא מהמגזר הבדואי שהיא לעזרה אדירה לנו שריהן, אבל מעבר לזה אנחנו מטפלים בעובדים זרים, אנחנו באמת יעל והצוות שלנו מלווים באמת מלוו הלוויות בפיליפינים ובתאילנד ובהודו ובטנזניה, אנחנו מלווים, גם, יודעת, כמובן, אין על מה לדבר, ערבים ישראלים, אבל גם פלסטינים לאורך השנים שנפגעו ממעשי טרור, ואגב, צריך להגיד, השוויוניות הזאת בקרן היא מאוד מאוד קריטית לקהילות היהודיות בעולם, וזה גם אומר משהו על מדינת ישראל, זה אומר על העם היהודי, וזה אומר על מדינת ישראל שאנחנו נמצאים שם, בוודאי הסוכנות היהודית, שהתגייסה באופן שאין לתאר אותו, אגב, לא רק בקרן לנפגעי טרור, אלא
תקופה בעוד שיש בה הרבה יותר, במשפט אחד, כי הזמן שלנו מסתיים, הילד, אבל תקופה שיש בה הרבה יותר תרומות, הענות מהעולם לתרום לסוכנות?
תראי, קודם כל זה ברור, הפילנטרופיה פה עשתה דבר מטורף. אחד הדברים כצריך, אנחנו כל מה צריכים לזכור.
משפט.
הקשר שלנו עם הקהילות היהודיות הוא אסטרטגי, הוא לא אסטרטגי רק לסוכנות היהודית, הוא אסטרטגי למדינת ישראל ולעם ישראל. אם יש דבר שהשבעה באוקטובר משקף אותו בצורה כל כך חזקה, זה בדיוק את זה, ואני לעולם מוכיר להם תודה על זה שהם היו איתנו ויהיו איתנו בשעות הקרובות, כי האתגר עדיין רק בתחילתו.
יושבת ראש הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית. איילת נחמיאס ורבין, תודה רבה לכם. תודה רבה לך.
תודה לכם.
שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו. נחזור מיד אחרי אחת עם עוד שעה מגוונת, עם כל העדכונים, גם נשמע מה קורה בצפון אחרי החשש לחדירת כלי טיס עוין, וגם בפינות שלנו, הספורט והתרבות. שערו איתנו, אנחנו כאן. שלום.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי.
עכשיו 13:05, שעה שנייה של בחצי היום. משדר הצהריים שלנו ברשת בית, האורך גיא קוטב, בהפקה עמית כהן וג'רמי קוסקס, ורמי פליקס הוא טכנאי השידור. רסר במילואים, נחמן נתן הרץ. בן 31 מאלעזר, מובא בשעה זו לנוחות בהר הרצל בירושלים. אנחנו נהרג עם רס"ר במילואים דן קמחג'י במטולה אתמול מפגיעת כתב"ם נפץ. הנה אשתו, ג'ואנה, לפני דקות אחדות, סופדת לו בהלוויה.
נחמן שלי, הבת חיי, הלב שלי שבור, היית את כל הלב שלי. זכיתי בך, בעל ואבא מושלם. תמיד היית פה בשבילי, אתה והייני. היינו זוג, הורים, אבל בעיקר צוות. ואני חושבת שהיינו אחלה צוות. תמיד אחד בשביל השנייה, תמיד אהבנו אחד את השני. זה ידוע. זה ג'ואנה ונחמן, ונחמן וג'ואנה. אבל אף פעם לא לבד. אין אחד בודד, כי היינו רוב החיים שלנו בודדים, עד שנפגשנו. אתה החצי שלי. ועכשיו שאתה לא נמצא, אני חושב עבודה. תמיד היה לך אמונה, תמיד אימנת בי. תמיד אימנת שלנו חיים טובים, שנהיה זקנים ביחד. אבל איתך מלך, אני ממשיכה עכשיו. השם תיתן לי כוח.
היינו תמיד צוות, סופדת לו אשתו לנחמן, ג'ואנה. נחמן נתן הרץ, בן 31 מאלעזר, מובל למנוחות עכשיו בהר הרצל. בחמש וחצי אחר הצהריים יובל למנוחות רס"ר במילואים דן קמחג'י, בן 31 מכפר האורנים, שנהרג איתו באותו אירוע במטולה. הוא יובל למנוחות בבית אלמין ומודיעין. שניהם לוחמים בגצר, צנחנים. 551 עוצבת חיצי האש. שלום לחברה הקבינט המדיני-ביטחוני. השר אבי דיכטר.
שלום רב, אסתי.
כל יום אנחנו בוכים עם הנופלים. כל יום אנחנו ממשיכים לדאוג לחטופים, אזרחים ואזרחיות, חיילים וחיילות שעדיין לא חזרו. ואתה חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, ואתה חבר בממשלה הזאת. ומה אתה אומר לנו? מה צופן העתיד? מה אתם מתכננים? מה המטרה?
תראי, קודם כל, אני אומר לך, אני בא עכשיו מטקס ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, שעשינו במשרד, הקדמנו כדי לאפשר למשפחות להגיע לטקסים הרשמיים בשבוע הבא. ואין ספק, הטקס השנה והטקסים השנה הם ללא ספק קשים יותר, בעיקר לאור השבעה באוקטובר והמלחמה שמתנהלת מאז. הלב עם משפחות הנופלים והתפילה להחלמת הפצועים, וכשאת מדברת על הנופלים גם במטולה וגם באזור קרם שלום, צריך להבין, אנחנו נמצאים במלחמה שהתחילה בשבעה באוקטובר, לא בעיתוי שבחרנו, אבל אין שום אפשרות אחרת מהשבעה באוקטובר שהמציאות בעזה תישאר אותה מציאות, שהחמאס ישלוט בעזה, שתשתיות טרור צבאיות מעזה יאיימו על ישראל. את הדבר הזה הקבינט הנחה את הדרג הצבאי, את הדרג הביטחוני, הנחה אותם בהגדרת יעדים מאוד ברורה, להשמיד את תשתיות הטרור הצבאיות, למוטט את היכולת השלטונית של החמאס, להחזיר את כל החטופים ארצה. ולכן אני אומר, יעדים האלה הם מאוד חדים, מאוד ברורים, לא השתנו מאז השבעה באוקטובר. וכשאתה נמצא במלחמה, גם כשהיא ארוכה, לצערי, למלחמה יש גם מחירים, יש גם קורבנות, יש גם פצועים, ויש גם שלבים שונים. אנחנו נמצאים עכשיו ללא ספק באחד השלבים היותר רגישים, בין עם העסקה שהתקדמה מול החמאס, אבל נתקעה בגין, אין לי מילה אחרת, זולת תרגילים שהחמאס ניסה לעשות. ישראל לא יכולה, מדינת ישראל לא יכולה לנהל מסע ומתן במתכונת שמתנהל, מסע ומתן עקיף מאוד באמצעות המצרים, באמצעות הקטרים, אל מול החמאס בחוץ, אל מול החמאס בפנים, כשאנחנו מזהים את הרצון למשוך את הזמן מצד אחד, לצמצם את מספר החטופים שיחזרו מצד שני, להקחות קצת את הנושא של כמה יחזרו חיים וכמה יחזרו לא בחיים, ולכן המהלך של השמדת תשתיות הטרור הפעם באזור רפיח יצא לדרך.
רפיח יצא לדרך, אבל ברפיח יש הרבה מאוד עבודה, ומן הצד השני יש עסקה שלא מצליחים להשלים אותה, ויש קולות בציבור, בהם גם חלק ממשפחות החטופים, וגם, מסיקים אותי כי יש הזדקות, אז בואו רק נודיע, חדירת כלי טייס עוין בצפון. שוב, חושבת חצי שעה מן ההזעקה הקודמת, רמות נפתלי, מלכיה, יפתח ודישון. ממש עכשיו, ותכף נתעדכן מה קורה שם, כנסו למרחבים מוגנים, אם אתם נמצאים שם באזור, הזעקות צבע אדום עכשיו בצפון. אני שואלת אותך על הכניסה לרפיח מול החזרת החטופים שלנו, ולקולות שנשמעים בציבור הישראלי, שהממשלה שאתה יושב בה, וראש הממשלה בנימין נתניהו, לא יעשו ולא עושים את הכל להחזרת החטופים החיים, ואלה שאינם בין החיים הביתה. לא עושים את הכל. אולי מסיבות פוליטיות, אולי מורחים את הזמן מסיבות של להמשיך לשבת על הכיסא, כי הם יודעים שאחר כך, כשיסתיים המלחמה, יהיו בחירות.
אוי, תרשי לי להשליך הצידה את כל התזות האלה, הן לא קיימות, הן לא אמיתיות, הן, אני חושב, גם לא הוגנות. בכל אופן, יש שם לא רק דרג מדיני, יש שם גם דרג צבאי, יש שם גם אנשי שבק, אנשים שהם לא בובות על חוט חס וחלילה, שאומרים להם מה לעשות והם עושים, ואומרים להם לא לעשות, הם לא עושים.
אבל הם אמרו כמה פעמים, הדרגים הביטחוניים אמרו כמה פעמים, שראש הממשלה עצר עסקאות, סיכל עסקאות.
אני לא יודע מי זה אמרו, אני נמצא בדיוני הקבינט, לא בקבינט המלחמה, נמצא בדיוני הקבינט, שומע, רואה, פוגש, מדבר עם הגורמים האלה, הם מבינים היטב את המהלכים בצד השני, בצד של החמאס, מזהים היטב את הפעמים שבהם החמאס מנסה לתעתע בנו, אין שום כוונה, שום כוונה, לא הייתה ולא תהיה שום כוונה לסיים את המלחמה הזו בלי להחזיר את כל החטופים. יש הגדרת יעדים ברורה, כפי שאמרתי קודם לכם.
אני עוצרת אותך שוב, אזעקה עכשיו בנאות מרדכי, אזעקה בנאות מרדכי באזור עמק החולה, שוב אזעקה בצפון. נאות מרדכי. עכשיו רשימה ארוכה, ארוכה, ארוכה. אתה איתנו, אבי דיכטר, בית הלל, גונן, מטולה, מנרה, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר יובל, כפר סולד, להבות הבשן, קריית שמונה, שדה נחמיה, שמיר. כל האזור הזה, חדירת כלי טייס עוין, תיכנסו בבקשה למרחבים מוגנים בצפון, אזעקות בשטח מאוד נרחב, אנחנו עוד מעט נתעדכן. אתה אומר שאתה נמצא אתה נמצא בדיונים, אתה נמצא בישיבות, אתה גם דיברת על תרגיל שהחמאס עושה. אתה מרגיש שעכשיו, יחד עם זה שהחמאס אתמול הודיע כביכול שהוא נותן תשובה חיובית, הוא גם הכניס תרגיל לתוך המתווה?
המילה הכי מדויקת שאמרת כרגע היא כביכול. בדיוק זו הבעיה. זו הבעיה שלנו, שאנחנו מזהים, ולמרות שאני לא נמצא ברזי השיחות של מי שמוביל את זה, ניצן אלון, ראש המוסד, ראש השבק, אנחנו אבל יודעים לזהות מתי הדברים האלה לא הולכים בכיוון שחשבנו שהם מתנהלים, גם אם לא הסכמנו, אבל הבנו שהם מתנהלים בכיוון מסוים. אני אומר שהקבינט יודע לקבל החלטות, קיבל החלטה ביום חמישי שהייתה לה משמעות של שיהוי מסוים, בהחלטה לעשות מהלך בין היתר כדי לא לפגוע חס וחלילה במסע ומתן, אבל בסופו של דבר אתה לא יכול להמתין ולשחק לפי החליל, או לרקוד לפי החליל של החמאס. יש לנו את היעדים שאמרתי קודם לכם, שהשמדת תשתיות הטרור הצבאיות, שאנחנו רואים שהם מסבים לנו, לא רק נפגעים, לא רק הרוגים כמו שהיה בקרם שלום, או פצועים כמו שהיה בקרם שלום, אנחנו רואים את הירי של רקטות, גם למקומות אחרים, גם לעבר העוטף, כולל יישובים, סדרות, קיבוצים, אתה מבין שאין אפשרות אלא לתת את המענה הנדרש למציאות הזו, לכן התקיפות שהתחדשו בצורה מסיבית ביממה האחרונה, הן לא רק הכניסה ברפיח, אלא גם תקיפות לאורך מקומות נוספים ברצועה. מי שמקשיב לעזתים ולתקשורת העזתית או לתקשורת הערבית, שומע את האמירות ואת הדיבורים המאוד מאוד קשים שם כנגד חמאס, על זה שבעצם מחזירים אותם לעידן המלחמה, המלחמה שהם חשים אותה על בשרם, סגירת מעבר רפיח, כמובן שהיא מיד הקפיצה את המחירים של מוצרים בעזה, והם נערכים לזה שלא ייכנס הסיוע כפי שהוא נכנס עד היום בגלל סגירת המעבר. בהחלט הסיפור הזה מבחינתנו הוא חלק מהמלחמה כדי לממש את היעדים. אחד היעדים הוא החזרת כל החטופים, ממש כך.
השר אבי דיכטר, למה אתם לא מתפטרים? למה אתה לא מתפטר? למה הממשלה שאתה יושב בה לא מתפטרים? 7 חודשים אחרי, החטופים רובם לא חזרו. חלקים גדולים, חלק גדול מהם לא בחיים בגלל הזמן שעבר. בדרום עדיין אנחנו חוטפים רקטות, עדיין מלחמה שם שהיא לא נגמרת. בצפון, הנה אתה עכשיו שומע את ההתראות, בצפון אנשים מפונים מהבתים שלהם במשך חודשים מרוע שלא היה כמותו, וחיזבאללה כל הזמן יורה עלינו, ואנחנו מה? מגיבים. אבל גם שם, נכשלנו? נכשלתם? למה אתם לא מתפטרים?
תראה, אני...
אין איזה שלב ששמים מפתחות שפוליטיקאים אומרים, זהו, נכשלנו?
אני רואה את התמונה האחרת לגמרי. אני חושב שבמלחמה, ואני... מספיק ותיק בדברים האלה, כולל במלחמת יום הכיפורים, אתה במלחמה מנהל את המלחמה, עם אותו צבא, עם אותם מפקדים, אתה מנהל את המלחמה כדי לנצח בה, כדי לממש את היעדים. אני לא חושב שכל מהלך...
אני רק מזכירה לכם, אני מזכירה לך שאתם לא מפקדים, אתם לא הצבא, אתם פוליטיקאים שאפשר להחליף אותם.
אני, א', אפשר להחליף גם פוליטיקאים, אפשר להחליף גם מפקדים. אני חושב שזו טעות להחליף בזמן מלחמה, את האנשים שמנהלים את המלחמה הזו. כמובן שאפשר למתוח ביקורת על ניהול כזה או ניהול אחר, בסופו של דבר את המלחמה מנהלים כל אלה שהיו בשבעה באוקטובר באותו תפקיד. אני לא חושב שהתפטרות,
אז מה אתה אומר לי? שאין לכם אינטרס לסיים את המלחמה הזו? אין לכם אינטרס לסיים אותה?
נהפוך הוא, יש לנו אינטרס לנצח את המלחמה, כך היא מנוהלת, כך היא מנוהלת כדי להשיג את היעדים, וכל מי שחושב לרכוב על הגל הפוליטי ולצבוע אותו בצבעים ביטחוניים, זה לא יקרה. אני מקווה מאוד שראש הממשלה לא יתפתה, וכמו שאני מכיר אותו, הוא לא יתפתה, לא הוא ולא שר הביטחון ולא הרמטכ"ל ולא ראש שב"כ לא יתפתו לעשות את המהלך באמצע המלחמה. לכל דבר יש עת, וכשאתה במלחמה אתה מנצח את המלחמה.
אבל בינתיים בכל היעדים הממשלה שאתה יושב בה נכשלה. החטופים לא חזרו, החמאס לא מוטט, החיזבאללה ממשיך לראות, המפונים לא חזרו הביתה ואין להם ביטחון. אז על מה אנחנו מדברים?
אני, תרשי לי לחלוק עלייך לחלוטין לגבי כן הושגו יעדים, לא הושגו יעדים, זה לא 0-100, אלא יש דרגות שונות.
איזה ציון היית נותן לממשלה שלך עכשיו בין 0-100?
אני לא נותן ציונים לעצמי. אני חושב שהעובדה שחזרו למעלה מ-100 חטופים בעסקה, שהממשלה הזו והדרג הצבאי והדרג הביטחוני כולם ביחד הביאו לכך שהעסקה הזו יצאה אל הדרך, בוצעה והחטופים חזרו, זה לא, אם זה לא חלק מהניהול של המלחמה, אני לא יודע מה זה הניהול של המלחמה. כשתשתיות טרור צבאיות של החמאס והג'יהאד האסלאמי לאורך ולרוחב רצועת עזה הושמדו בכמויות גדולות מאוד, כש15,000 מחבלים הרוגים, כש3,000 כמעט מחבלים עצורים, נותנים כמות מידע בלתי רגילה שמאפשרת לנהל את המלחמה הלאה, כשהמפונים בצפון, מפונים שפונו על ידי הממשלה, על ידי הדרג המדיני, על ידי הדרג הביטחוני, פונו בצורה מסודרת לבתי מלון, זה כמובן לא האידיאל, אבל הם לא נדרשו לברוח.
7 חודשים הם לא בבית, אבי, על מה אתה מדבר איתי?
מפני ששבעה חודשים, תראה, אני הייתי שם...
למה ישראל לא נלחמת חזק בחיזבאללה? מה הסיבה?
רגע, ברשותך, אסתי. אני הייתי אצל המפונים מקריית שמונה, מהקיבוצים ומהמושבים בגבול הצפון, רק לפני כמה ימים. ישבתי עם כמה קבוצות בטבריה. ואתה שומע מהם, המציאות קשה, העובדה שהם יושבים בבתי מלון קשה מאוד. אבל הם מבינים שהם מפונים בצורה מסודרת, בצורה מאורגנת, הם יודעים היטב שלהיות
בחזית, בקו הצפון, ביישובים שלהם, זה סיכון מיותר, ועם כל הכאב, הצער והקושי שיש בדבר, זה עדיף עשרות מונים על להיות שם תחת הפגזות.
מה...
אני מדבר איתך כתושב אשקלון, שחווה את הדברים האלה
נכון,
לא הרבה מאוד,
נכון.
הרבה מאוד שנים.
מה הסיבה ש... ישראל לא פותחת חזית רצינית מול חיזבאללה?
בלבנון, בלבנון, החזית רצינית, אז תרשי לי לומר לך מה זה חזית רצינית.
Okay.
אם היית מראיינת עכשיו איש חיזבאללה, הוא היה אומר לך, חטפנו 300 הרוגים, מחבלים, בהם בכירים, 300 מחבלים שלנו, של החיזבאללה נהרגו, זה דבר שהם לא חשבו בכלל, לא חלמו שיקרה להם.
לא מעניין אותי, זה לא משנה את תמונת המצב,
נכון,
זה מה שהייתי אומרת.
את צודקת, רק שאני אומר לומר שישראל לא פועלת ברצינות בלבנון, קחי את התקיפות שמתבצעות מדי יום, כולל תקיפות עם רמת סיכון לא פשוטה, גם של מטוסים.
לישראל לתקוף... אין אפשרות לפתוח עוד חזית...
לישראל יש
חזקה
אפשרות,
בצפון?
לישראל יש אפשרות.
למה לא עושים
לנהל,
את זה?
יש במקביל? אפשרות לנהל מלחמה ביותר מאשר חזית
אז אחת. אז למה אנחנו לא עושים את זה?
אנחנו היום נמצאים לא עם שתי חזיתות, כמו שאת מתארת, נמצאים עם הרבה יותר חזיתות. חווינו את זה רק לא מזמן בחזית אחת מול איראן. בכל אופן, אירוע שלא קרה מאז הקמת מדינת ישראל. או מאז שהשלטון באיראן התחלף ב-79, זה בכל אופן כבר פרק זמן של 45 שנה. קחי בחשבון שהחזית הסורית, שהיא חמה גם כן, מעיראק יש טפטוף של טרור מולנו, טרור צבאי, אגרסיבי. הדלת הדרומית של מדינת ישראל סגורה, בגלל מה שהחות'ים מנהלים במרחק של כמעט 2,000 קילומטר מאיתנו. זו חזית לכל דבר ועניין. לכן אני חושב שדרג מדיני שפוי, דרג ביטחוני ודרג צבאי מקצועיים צריכים לבחור היטב את עיקר המאמץ, איפה להילחם ואיפה לבלום או איפה לנהל מלחמה בשיקול דעת כדי לא להשבית לחלוטין את מדינת ישראל. העובדה שמדינת ישראל מתפקדת עם כל הקשיים האלה בסדרה של 6 חזיתות, אני לא חושב שזה דבר מובן מאליו, ואני שמח מאוד שזה קרה. אני אומר לך, אני ראיתי ממשלה קודמת שבחזית אחת, שחזית לבנון, קרסה ונתנה 10 קילומטר של מים טריטוריאליים ריבוניים של מדינת ישראל, רק כדי להשיג שקט. אין לנו שום כוונה לעשות את הטעויות האלה.
שר החקלאות, השר אבי דיכטר, חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מי שהיה בעבר ראש השב"כ, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה, בשורות טובות.
הלוואי. אחרי מתח של רקטות אמש לסדרות, וגם הבוקר עוד פצמרים לאזור הדרום, זעם וחשש בקרב תושבי העיר, שמנסה לחזור לשגרה. אסף פוזיילוף, שלום.
שלום אסתי, כן, ולפני כן הבוקר חסמו פעילי צו 9 את מסעיות הסיוע לעזה, הם החלו לפנות בוקר ליד לטרון, ואז בבוקר ליד מעבר ארז, ולטרון היה איתם אורי נחשון וקסמן, הוא אחיינו של החייל שנחטף בידי חמאס ונרצח נחשון וקסמן, הוא גם קרוי על שמו, והוא מספר ששוטרים התנהגו איתו באלימות, עסקו אותו באזיקונים עם ידיים מאחורי הגב, וכך השאירו אותו במשך כשעה וחצי, שעתיים, בתוך הסוואנה. משם המשיכו הפעילים, כאמור, למעבר ארז, עצרו שם את המסעיות למשך כמה שעות. המסעיות עכשיו נכנסות כסדרן לעזה. נשמע דברים שאמר בני, הוא לוחם, מלחמת ששת הימים, הנכד שלו נמצא על הגבול, בגדוד שחיילים ממנו נפלו לפני יומיים במעבר כרם שלום.
הם היו בעזה, ובמהלך הפעילות שלהם, המפה האהוד והאהוב שלהם, אייל שמינו, נפגע ממטען צד, שהנכד שלי היה נהג של הנמר, והם המשיכו את הפעילות שלהם. השבוע הם היו בכרם שלום, מהפצמרים, עוד 2 חיילים מגדוד שקד נהרגו, אז אני... את המעט שאני יכול לעשות זה לבוא למחות נגד ההספקה הזאת שנותנים לאויבים שלנו.
כן, וגם הבוקר מתח גם לכרם שלום, ואמש מתח לסדרות, רקטה אחת התפוצצה בכביש בתוך העיר. התחושות מאוד מאוד קשות של זעם, של חוסר אונים, של פחד, אחרי שהפעילו לחץ גדול מאוד על התושבים לחזור לתוך העיר הזאת, גם צהל ופיקוד העורף וגם הממשלה נתנו להם כסף כדי שיחזרו. נשמע דברים שאמרו לנו שניים, שלמה מלכה תושב העיר, לשעבר ראש סניף הליכוד בעיר, ומרים טימשיט גם היא תושבת ותיקה בסדרות.
לא יכול להיות, אנחנו יושבים שם ואנחנו חוטפים, חוטפים. ואז יקראו לזה כל מיני סבבים קטנים, כל מיני טפטופים. זה לא פייר.
מטח טילים על סדרות, בומים. אלוהים ישמור, והייתה פגיעה ישירה בחצר בית. עד שעה 2:30 ואני לא נרדמת.
שצהל ייכנס ויכניס מה שצריך, שראש הממשלה יתעשת ויחליט מה הוא עושה. שלא ייתן לנו להחליט מה הוא מחליט, שיחליט. עזבנו את הכל כדי לחזור לשגרה. אנחנו לא חוזרים לשגרה. אנחנו חוזרים לשגרת הפצצות, הטפטופים. אנשים יעזבו את העיר. אנשים יעזבו את העיר.
הממשלה שלנו לא עושה את העבודה כמו שצריך, זה מה שאני יודעת. אני יודעת שהדרג המדיני לא עושים את העבודה כמו שצריך. אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד בסדרות.
כן, וראש העיר אשקלון ביטל לראשונה מאז קום המדינה את חגיגות העצמאות בעיר. ונסיים בחדשות טובות. אלמה אברהם בת ה-84 שהייתה בשבי חמאס 51 יום ויצאה משם במצב אנוש על סף מוות. היא מחר אחרי כשישה חודשים אשפוז תשוחרר מחר מבית החולים סורוקה בחזרה למשפחתה.
נאחל החלמה מהירה יחד עם כל הפצועים. תודה רבה לך אסף.
תודה.
זו התמונה בדרום, עכשיו לתמונה בצפון, רובי אלמה של הכתבנו בצפון, שלום.
שלום אסתי.
בשעה האחרונה, כן, התראות בשטח מאוד נרחב של הצפון.
נכון, הזקות בשל חשד לחדירת קליטה הסטויין, נשמעו בהתחלה באזור החסרמים, גם במלכיה, דישון, רמות נפתלי ויפתח, כמה דקות לאחר מכן גם בכפר בלום, משגב עם, קריית שמונה, אמיר, שמיר, להבות הבשן, שורה ארוכה מאוד של יישובים, רובם יישובים לא מפונים, שוגרו כמה טילים מיירטים של כיפת ברזל, ככל הנראה הופל קליטה הסטויין, אין לנו עדיין מידע ודאי בעניין הזה, אבל בוודאות שוגרו כמה מיירטים, רק נזכיר שאתמול מצאו את מותם שני חיילי מילואים, נחמן נתן הרץ ודן קמחג'י, באירוע של כתבם נפץ של חיזבאללה שהתרסק לעבר המקום שבו שהו סמוך למטולה, אז אנחנו בימים מאוד מתוחים כאן בצפון.
בוא נצרף אלינו את תורה שרייבר, שאנחנו מתקשרים אליה מדי זמן. שלום תורה.
שלום, שלום.
איפה את עכשיו? איפה אנחנו תופסים אותך?
באוהלון, ליד הכנרת.
כמה זמן את שם?
7 חודשים.
מההתחלה ממש?
ממש ממש.
פה ושם את חזרת לכפר גלעדי?
פה ושם, עולים הביתה לראות מה המצב, מה שלום הבית. כן. מתגעגעים לבית.
אתמול הייתם בהלוויה מתגיע... של טל שביט.
אתמול היינו בהלוויה, עצוב מאוד.
מאוד, מאוד עצוב. נפל בקרם שלום נאמר.
נפל כשהוא מגן ונלחם בדרום, והאבא שלו חבר כיתת הכוננות בכפר גלעדי, מגן על הצפון.
רובי.
כן, הסיפור הנורא הזה של מותו של טל שביט, בעצם ממחיש את המציאות הקשה מאוד כאן בצפון. טל שביט נפל כמו גיבור באירוע בקרם שלום, ואתמול ההספדים לזכרו נישאו בקיבוץ גינוסר, כיוון שכפר גלעדי מפונה ואי אפשר לקיים שם אירועים כאלה, התכנסויות כאלה. הלוויה התקיימה כמו במקרים קודמים, בקנה מידה מאוד מצומצם, עם מיעוט של מלווים, זאת מחשש לצליפה של חיזבאללה, בית הקברות של כפר גלעדי, למי שמכיר, פסל הארי השואג של תל חי, משקיף אל אצבע הגליל ומלמעלה משקיף אליו, הכפר הלבנוני הדייסה, כפר מקולל שנורים ממנו הרבה מאוד טילים, וטל שביט נקבר למרגלות הארי של טרומפלדור ושבעת חבריו, זה אך סימבולי שהדמות, המיתוס הזה שאמר שאסור לעזוב את הגליל, משקיף ככה מלמעלה על ההלוויה הזאת, עם יות משתתפים ועל הקיבוץ המפונה. נכון, תורה?
כן, זה היה עצוב, זה היה... קצת שונה, אבל אני לפחות בחרתי ללוות את טל בדרכו האחרונה, לתת לו את הכבוד האחרון.
כן, ואת מתלבטת אם לחזור עכשיו במצב הזה?
כן, אני מתלבטת. אני חושבת שמה שבעצם משפיע על גדר ההחלטות, בעיקר מעבר למצב, בכל יום כתבם בשעה אחרת של היום, זה המצב של הילדים.
מה זה אומר להיות מפונה 7 חודשים? איך נראית השגרה של החומה? מה חסר?
מה חסר? אני לא נתתי לדין וחשבון מה חסר. חסר הבית. ובית לא מחליפים. אנחנו בחרנו לקבוע את מקום מגורנו בצפון הרחוק, אנחנו גאים בבחירה הזו, ואנחנו ממשיכים לבחור אותה יום יום, אבל הנסיבות הביטחוניות כרגע, ובעיקר אי מתן תשובות לילדים, היא פשוט שוברת את הלב ולא מאפשרת לחזור. כאשר יבשילו התנאים, וילדים יהיה להם פתרונות חינוכיים.
רגע, רגע, בעודנו מדברות, רגע. בחדירת כלי טייס עוין, נאמר לתושבי הצפון, בית הלל, דישון, יפתח, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מלכיה, אותה רשימה פחות או יותר של השעה האחרונה שחוזרת פעם שלישית, מעיין ברוך, מרגליות, מסגב עם, קריית שמונה, רמות נפתלי, ייכנסו לכמה דקות, כמה דקות שצריך, למרחבים מוגנים, זה ממש חוזר על עצמו בשעה האחרונה, נדמה לי פעם שלישית.
זה רק מדגיש את מה שאמרתי.
ממש.
שאנחנו לא יכולים להחזיר את הילדים שלנו לבית בביטחה.
מה את מבקשת מהממשלה התורה? לפני דקות אחדות דיבר כאן אבי דיכטר, וניסינו להבין ממנו, עד מתי המצב הזה בצפון יימשך?
תראי, קודם כל אני מבקש מהממשלה שתתפטר.
שאלנו אותו גם את זה על התפטרות. את אומרת, את מבקשת מהם להתפטר עכשיו.
אני מבקש מהם להתפטר, פשוט לקחת אחריות, ולהתפטר וליצור מצב שנוכל לבנות מערכת של אמון, ואולי תפיסות אחרות, ואולי מעשים אחרים, ולתת לאיזשהו אופק לכלל עם ישראל. בעיקר לנו, תושבי הצפון, ובעיקר לתושבי הדרום והחטופים שעדיין לא הוחזרו. והאופק הזה הוא מאוד מאוד חשוב, את שאלת אותי מה חסר, זה מה שחסר, לראות את האופק, לא את היום-יום, לא מה אני עושה מחר. תאמינו לי, אני כבר מכירה את שבילי עמק הירדן, אולי יותר טוב מאנשי עמק הירדן. לטייל ולסטים, אבל זאת לא מציאות, זה איזושהי אילוזיה בתוך המציאות הזו.
תורה שרייבר מפונה מכפר גלעדי, עכשיו באוהלו ליד הכנרת, תודה רבה לך, ושתחזרי לבית ושיהיה אופק.
בבקשה, ורק טוב.
תודה רבה. רובי, עוד מילה שלך.
כן, רק נעדכן בהמשך להתראות האחרונות, הקודמות בעצם, כי כרגע תוך כדי הפיכה היו עוד התראות, אבל כתבם אחד יורט ואחר נפל באזור רכס רמים, ואין לנו עדיין אינדיקציה על מה שקורה בזקות האחרונות, אבל זה רסק של הזקות מטריד מאוד, ונזכיר שאתמול הכתבם האלה גבו חיים ולא בפעם הראשונה.
רובי, תודה רבה. תמשיך ותעדכן אותנו ככל שיהיו עדכונים. עכשיו לכנסת, לירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך, שלום.
שלום, אסתי.
ברקע כניסת צהל לרפיח, משפחות החטופים בביקורת על אי התקדמות העסקה להשבת יקיריהם, וגם על קיום טקס המסורות ביום העצמאות.
כן, היום בעצם דיון שנערך בוועדת חינוך לקראת טקס המסורות בשבוע הבא, כאשר כל הנוכחים שהגיעו והמלווים נשאו שלטים, אין עצמאות בלי החטופים, ותחילה נתנו כמובן למשפחות החטופים לדבר מה הם חושבים, אז שמענו גם המון ביקורת כמובן על הכניסה לרפיח, ועל זה שזה לא מקדם את העסקה. הנה אביבה סיגל, היא חזרה בעצמה מהשבי, בעלה קיט עדיין שם.
אני לא האמנתי שיכנסו לרפיח, אני חייבת להגיד. אני האמנתי כי אמרו לי שהממשלה רוצה שהחטופים יחזרו. זה מתנגד, אבל ממש מתנגד. אני פה ואני אמשיך לצעוק עד שהחטופים יחזרו.
שוב הזקות, חדירת כלי טייס עוין בדישון, יפתח, מלכיה ורמות נפתלי. זה ממש כמו שאתם שמים לב, כל כמה דקות אנחנו חוזרים ומתעדכנים. תהיו במרחב מוגן.
נגיד אסתי שבדיון הזה כולם אמרו שעם כל הכבוד לעשרה רגב שאמרה את יום העצמאות לא חוגגים השנה, מציינים, הם מבחינתם מתכוונים לבצע יום עצמאות אלטרנטיבי אחר במקום אחר, וקוראים גם לערוצי התקשורת לא לשדר את טקס המסועות. מי שסיפרה ואמרה שביקשו כמובן גם מהשר רגב וממערכת כסים הלאומי לנסות איכשהו להשאיר אבוקות זיכרון או מסועות ריקות אפילו למען החטופים, הם לא נענו בשלב הזה. הנה מה שאמרה קלטו של החטוף יורם מדגר, היה לה מדגר.
אנחנו הולכים לקיים טקס הפוך לצערי של כיבוי מסועות, באיזה לא נתפס לא נתפס, אני לא מצליחה לשיר את התקווה כבר חצי שנה. החמאס זה האויב הכי אכזר, וציפיתי מהמדינה שלי שתתכונן לאויב הזה. אבל לא ציפיתי שהיא תתרפד החזרת חטופים הביתה.
ורק נגיד לסיום, אסתי, זה היה בעצם דיון מאוד מאוד עקר. לא היה שם אף נציג, לא מהלשכה של שרה רגב, לא ממשרד ההסברה, לא ממערך הטקסים, אף אחד לא שמע, כך שבעיקר שמענו את משפחות החטופים ואת נציגי חברי הכנסת של האופוזיציה, שכמובן מאוד היו נרגזים וכועסים על איך שהטקס הפך להיות יותר ויותר פוליטי ופחות ממלכתי.
לירן, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו בין יום השואה ליום הזיכרון, ליום העצמאות. מני רבינוביץ', מנהל תיכון הריאלי בחיפה, שלום.
שלום, שלום אסתי, שלומים טובים.
12 מתלמידיך נהרגו מאז 7 באוקטובר, ואתם עכשיו בבית הספר בתקופה הזו של, 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 של התקסים, ושל ההבטחה מול המציאות. ולעולם כן. לא, ועם מה שקרה כאן בכל זאת. הכל מתערבב.
הכל ישנה, הכל ישנה מעכשיו והלאה. דיברתי עם התלמידים בטקס יום השואה, וחשבתי לעצמי מה הסיפור שאנחנו מספרים לתלמידים הצעירים האלו. ואני מדבר אליהם, מנהיגות בסוף משקפת את הדור שבתוכו היא פועלת. ולכן אנחנו ברגע שנחנך ונעבוד עם החבר'ה שלנו, אנחנו גם נשנה את המנהיגות הבאה של ישראל. ואמרתי להם ששלוש הבטחות שהבטחה ישראל הבטיחה להם לכל אחד מאיתנו, שלעולם לא עוד, שישראל תעשה הכל למקרה שיקרה משהו.
רגע, אני עוצרת אותך, בנדי, כי לא שומעים אותך טוב. אתה נמצא אולי באיזה אזור עם קליטה פחות טובה.
אני אשפר.
תנסה, כן.
אמרנו שלעולם, אמרנו שיש שלוש הבטחות ישראליות. לעולם לא עוד, הבטחה נזדקה בשביעי לאוקטובר, ושישראל תעשה הכל, זה מה שהיא עושה היום, אבל עדיין לא מספיק, כי החטופים עוד לא איתנו. וגם שנזכור ולא נשכח, ותמונות השואה, זה לא הייתה שואה, אבל תמונות השואה שחווינו, בשביעי לאוקטובר, מהירות אצלנו את הדמיוניות הכי קשים, והפעם זה על חברינו וחיילינו, ומול אלה אנחנו רואים אנטישמיות גואה בעולם, באירופה, מאשימים אותנו ברצח עם, בארצות הברית, אחד מכל 5 אמריקאים חושב שהשואה היא מיתוס, ומול אלה אנחנו גם צריכים להיאבק, והמשימה היא משימת דורם, אלו הצעירים שלנו. שצריכים לעשות את העבודה הזאת עכשיו, ואנחנו צריכים לחנך אותם, ולחבק אותם.
מה אתה שומע מהתלמידים?
ולתת להם תקווה.
מה אתה שומע מהתלמידים שלך, בתקופה הזו? הם עם תקווה,
אני שומע...
הם תקווה, עם ייאוש, עם תחושה של חיבור יותר גדול למדינה, או דווקא להפך, תחושה שהמדינה הבטיחה ולא קיימה, אז הם לא רוצים להיות חלק מנה, שמענו קודם על... אנשים שלא מסוגלים לעמוד כן. התקווה, לא מסוגלים לעמוד בתקסים.
קודם כל, אי אפשר להגיד התלמידים, ילדי ישראל מאוד מגוונים וגדלים במשפחות שונות, כן. אבל ככלל, אם אפשר כן להכליל, הייתי אומר שהם עוד לא אומרים. הם מבקשים מאיתנו שנמשיג להם את הדברים, שהם רוצים להבין מה קורה. הדור הזה ספג מהקורונה שסגרה אותו בבית, טעות חמורה שעשינו, ועד הטלטלות המשטריות והמהפה הבחירות, ועכשיו המלחמה, הם עובדי עצות, הם מחפשים תשובות, הם אפילו עוד לא יודעים לשאול את השאלות, ואנחנו עובדים איתם על, לדבר על השאלות, להיכנס אליהם מתחת לאור, לשוחח איתם, ובעיקר אני רואה חיבור חזק מאוד למדינה, מוטיבציה גבוהה להיות פה, לחלום פה, להגשים את חלומותיהם, מצד שני, המון חשש, המון חשש, מה יהיה? אבל מה שאני אומר להם כל פעם, ואומרתי להם גם אתמול, אין מדינה, המדינה זה אתם. אל תסתכלו למעלה, תסתכלו פנימה. מה שאתם תעשו זה מה שיהיה. ואת ההבטחות הישראליות שאופרו, אתם תקיימו. ואתם אלו שאתם האנשים להם חיכיתם, כמו שאומרים. ומקשיבים. ומקשיבים וממשיכים לדבר איתם, כדי להעניק להם את הביטחון, ובין השליה והייאוש יושבת התקווה.
והשנה...
ולנטעת בהם תקווה.
והשנה מנדיל ללוחות הזיכרון ולטקסי הזיכרון, לטקס שלכם, נוספו 12 שמות.
אתמול נכנסתי לספרייה לפינת ההנזקה, לראות את התערוכת ספרי שואה שאנחנו עושים בכל פעם, ופתאום הקיר הזה, שלפני חודשיים ראיתי אותו ריק, הלוח החדש עם 12 נופלים חדשים, עיקה לי בפנים, לקח לי כמה דקות להתעשת, אנחנו, כאילו, הילדים האלה שרק אתמול ישבו ודיברנו, הפכו להיות שמות על הקיר, יום הזיכרון הפעם יהיה קשה הרבה יותר, עם המשפחות ובזמן מלחמה ועם חטופים במחנות מוות מתחת לאדמה, ואנחנו צריכים ברגעים האלה לחבק קודם כל את המשפחות, ולזכור שיש מעגלים מתרחבים של פגיעה, ולהיות אנשי חינוך, הורים, כל אדם צריך היום להיות מאוד קרוב, מאוד קרובים אחד לשני, ובעיקר אל המשפחות השכולות ואל הצעירים שלנו, ששוב, מסתכלים אלינו, אני רואה את המבטים ואת העיניים האלה, שהם נוסעים אלינו ושואלים מה יהיה ומה תפקידנו. ואנחנו צריכים להסביר למה תפקידם, לחבק אותם ויחד איתם, לעשות את מה שצריך, כדי שהם אלה יהיו המעורבים והמשפיעים בחברה הישראלית, שיבחרו את המנהיגות, שיהיו ראויים לה ושיהיה ראויה להם.
מנהל תיכון הריאלי בחיפה, מנדי רבינוביץ', תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה, אשתי.
פרסומות. ספורט עכשיו, כמעט רבע לשתיים. ליאן וילדה, הוא שלום.
שלום, אסתי, צהריים.
משחק מכריע של מכבי תל אביב ביורוליג, באתונה.
היום ב...
מול פנתנאיקוס, עלייה לפיינל פור.
אמת, 2-2 בסדרה מול פנתנאיקוס. מכבי כבר נגעה ממש בעלייה, אבל זה חמק לה, ועכשיו תצטרך לעשות את זה עכשיו מול היכל מלא מפה לפה ועם קהל עוין, וגם קבוצה טובה ממול פנתנאיקוס. לפני שנשמע גם את שחקן מכבי לורנזו בראון, בוא נאמר שלום עוד לפני הכדורסל למי שנמצא שם עם האווירה והכל, הרלה וייסברג, פרשננו, אהלן הרלה.
שלום.
אהלן, חברים.
ספר לנו מה קורה שם עם מכבי, שמגיעה בלי אוהדים שמלווים אותה, כי אי אפשר פשוט, אולי כאלה עם דרכון זר בלבד. בסך הכל זה הולך להיות משימה מאוד מאוד קשה, גם בסקטבול ווייז, אבל גם מבחינת האווירה מסביב.
כן, היסטורית אפשר להגדיר את זה כמשימה בלתי אפשרית, כי הנתונים מוכיחים, היו 19 סדרות בתולדות היורוליג שהגיעו למשחק חמישי, וכולן הסתיימו, בניצחון של הקבוצה המארחת, וזאת באמת האווירה מסביב, עוד לפני שניגע במכבי עצמה, פרשני כדורסל מרחבי אירופה, סוכנויות האימורים, האוהדים היוונים, אני חושב שאפילו באיזשהו מקום גם חלק גדול מועדי מכבי, כולם בתחושה שמכבי את הצ'אנס שלה לעלות לפיינל פור פספסה במשחק הקודם בבלגרד.
למה, זה מין אמונה תפלה כזו, כמו כללה כזו, שזה אם מפסידים תמיד במשחק הזה גם הפעם זה יקרה, או שהם פשוט לא יראו יכולת טובה?
אז אני שאלתי השבוע את גיא גודס, שעבר סדרה או שתיים בחייו, למה זה באמת מאזן כל כך מובהק? כי רוב המשחקים האלה היו די צמודים, צריך להודות, והוא נתן איזה הסבר מעניין, שאתה מגיע למשחק חמישי, אחרי שכבר ניסית כמאמן וכשחקן, ניסית הכל, כל הטקטיקות האפשריות, אין כבר איך להפתיע, ופשוט בלא מעט מקרים, משחק צמוד, ואז הקבוצה הביתית משיגה את המומנטום, עם האנרגיות של הקהל וכל מה שקורה מסביב, וזה מספיק כדי להשיג את הניצחון.
בוא נשמע את לורנזו בראון, שהיום יש לו עוד יותר חשיבות, כמובן בהדרו של הכוכב האחר, וייד בולדווין, לורנזו בראון המנוסה, על המפתחות שלו לניצחון במשחק הזה.
Just staying focused, keying in on their main guys. I feel like game one we did a pretty good job with none, and game two as well, and slowing him down would be a pretty big task.
אז מדבר לורנזו בראון בעיקר על העובדה שצריך להיות בפוקוס, ובעיקר בפוקוס על הכוכבים של פנתנאיקוס, זה נאן, שבמשחק הראשון ובשני לטעמו של בראון עשו עליו עבודה טובה, ולסור אותו גבוה מתחת לסלים, שהוא חיית צבע, כך מגדיר אותו לורנזו בראון הרלה, אלה המפתחות שלו כדי לנצח.
כן, ובאיזשהו מקום תביא את ה...
מפר אחת, יאללה מכבי!
אז הנה, יש כאן אוהדים.
יש אוהדים, הנה, יש אוהדים. אוהד אחד, עם דרכון זר בטח.
אוהד אחד שעושה רעש של 10,000. נראה אותו צועק את זה בוואקה. אז באיזשהו מקום תביא את האנדרדוג קצת טובה למכבי, כי היא באה אפילו ליהנות, כי היא מבינה את הסיטואציה, מבינה שאף אחד לא סופר אותה, ולפעמים זה דווקא מקל על השחקנים ומפחית את הלחץ. יסלח וימחל לי לורנזו בראון, אני חושב שאיש המפתח הוא בכלל שחקן אחר, קוסטס לוקאס, שהשחקן הכי מנוסה על המגרש בשתי הקבוצות ביפר, וגם זה שהכריע את הסדרה עד עכשיו, כשהוא עשה טעויות או שיחק רע, מכבי ניצחה, וכשהוא היה בסיאו, אז פנתינייקוס ניצחה, וזה האיש המרכזי, המוח של פנתינייקוס, שאותו מכבי תצטרך לעצור.
9:15, פנתינייקוס מכבי תל אביב, משחק מספר 5 ברבע גמר היורוליג. ארלה, שמור על עצמך, תהנה.
יאללה, מכבי.
תודה רבה.
כן, בהצלחה למכבי. ארלה וייסברג, פרשננו שליח וואלה ספורט. תודה.
תודה רבה, ארלה.
תודה, ביי ביי.
תודה רבה, ליאן.
תודה.
פרסומות. רק נאמר שבצפון, אירועי הכתבמים הסתיימו. אנחנו מקווים שהכל בסדר, ועכשיו תרבות. דורית אסרף מזרחי, שלום.
שלום אסתי, זה נפלא לשמוע שהסתיימו בה. כן, בטח.
אירוויזיון מתחיל הערב?
כן, היום בשעה 10, חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון, אנחנו לא משתתפים בחלק הזה, אנחנו נצטרך לחכות ליום חמישי, אבל בחדשות הערב תוכלו לראות את ההכנות של עדן, החזרות על הריקוד, השירה, והכי חשוב הבגדים, אני רק אגיד שעד שהבגד שראינו הגיע למה שהוא הגיע, הוא עבר דרך ארוכה ומפרכת, הכל הערב במהדורה.
כתבה שלך.
נכון. ועוד מוזיקה אסתי, כן. אנחנו מאוד אוהבות. כן. היום מוציא הזמר גל אדם את השיר חלומות גדולים לזכרו של ליה ולוש, לוחם דובדבן, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. בואי נשמע את השיר, שימו לב להתחלה.
עמית, בשום צורה, חס וחלילה, לא יקרה שום דבר. אני אוהב אותך, אוהב, אוהב, אוהב.
אתה זוכר, שנינו על הים, שמחנו על השמש שתשרוף את הזמן. אתה אמרת אין תרופה יותר טובה מהגלים, רק שם הרגשת קיים. וביום שישי רק אתה ואני משתגעים רוקדים כמו איזה שני סרוטים. תדע לך היום אני לא מסוגל לשמוע את אותם שירים, והשקיעות הכי יפות הן לא בים, הן בחיוך שלך, ואחרי הכל נשב קפה סיגריה, נולך תדע.
והקליפ נפתח בקולו של ליאב, שהקליט הודעה לאחותו עמית, והבטיח לה שלא יקרה לו כלום. גל אדם, שלום.
אהלן, מה נעים?
אנחנו, איך אנחנו דורית? אנחנו כאן.
יום ביומו אנחנו כאן. תספר לנו על השיר הזה.
השיר הזה נכתב בעצם על ליה ולוש, זכרונו לברכה, שהוא היה חייל ביחידת דובדבן, ואני, החיבור שלי איתו, זה בעצם דרך חבר שלי, חבר ילדות, שגדלתי איתו, שהיה מפקד שלו. ובעצם ככה, כאילו לא באמת הכרתי את ליה אישית. ישבתי איתו פעם, לא שזכור לי, אבל אני ישבתי איתו פעם אחת, אצל חבר שלי בבית, וכן, ושנודע לי בעצם שמה שקרה, קרה, ושהוא נפל, אז הזמינו אותי אליו המשפחה הביתה, לשיר לו ביום הולדת. הוא נפל 10 ימים לפני יום הולדת שלו. ושרתי לו ביום הולדת בבית עם החברים, כמו שהוא היה אוהב, ובאמת התחברתי למשפחה ולילד הזה. כאילו, אני באמת מכיר אותו, כאילו הוא חבר.
ספר על ההחלטה לשלב את אותה הקלטה שהוא הקליט להמית אחותו.
שמענו אותה כמה וכמה פעמים, ואי אפשר שוב לא להתרגש ממנה, ובאמת רציתי שזה יפתח את השיר כשאנשים יוכלו יותר להתחבר. ומצד שני גם השיר, אם תשימי לב, אם תקשיבו לו, הוא לא באמת שיר של יום זיכרון, כאילו ממש, וכל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו, להתגעגע למישהו, להתגעגע למשהו, ובאמת זה מה שהוא רצה, זה מה שהמשפחה רצתה. וההקלטה בעצם חברת אותנו אליו, וכן, כך יצא.
והמשפחה מבקשת ממך שיר, ואז אתה יושב עם הודיה, עם אביב פרץ, עם דרור מזרחי, ואתם כותבים שיר, ומביאים נכון. אותו למשפחה, ומה הם אומרים?
האמת שהם בחו והתרגשו ממש, כשהם שמעו אותו לראשונה, וזה כאילו זה ממלא אותי לקחת חלק מזה, וזה כבוד ענק כאילו בשבילי.
איך אתה עובר את החודשים האלה האחרונים, מבחינת יצירה, מבחינה אישית?
האמת שמאז המלחמה, מאז שהתחילה, אני בהתחלה לי מאוד קשה, אם זה לעסוק במוזיקה או לחשוב על מוזיקה, או כאילו ממש הייתי כזה בשוק, ולאט לאט כזה נפתחתי ועשיתי, בניתי אולפן בבית לפני כמה חודשים, והתחלתי לכתוב ולנגן יותר, למדתי קצת. ובאמת ככה אנחנו, אני עובר מאולפן לאולפן עם חברים, עם מכרים שאני עובד איתם, והתחלתי יותר לכתוב וליצור גם.
טוב, אנחנו, אסתי, נשמע עוד קצת מהשיר. לעילוי נשמת ליה ואלוש, לוחם ביחידת דודבן, שנפל בדרום רצועת עזה. גל?
כן.
אנחנו רוצות להגיד לך תודה. אני בטוחה שהמשפחה מעריכה את הדבר הזה, שישאר בזיכרון לנצח.
תודה רבה, גל.
תודה לך.
חלומות גדולים. תודה. גל אדם, תודה רבה לך. אנחנו נסיים עם השיר הזה בחצי היום. לליה ואלוש, לוחם ביחידת דובדבן, שנהרג בקרב בדרום רצועת עזה ב-17 בדצמבר. דורי, תודה רבה.
תודה, אסתי, שלום.
סיימנו שעתיים של בחצי היום שערך גיא קוטב, בהפקה עמית כהן וג'רמי קוסקס, טכנאים שלנו עם רמי פליקס ורוני נאור, בבר שבע, שמעון דוקרקר. יורי שניידר בדיגיטל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אני אסתי פרז בן עמי. שלום. להיות קרוב אליך, שקט שאני הרועש, רק מלחשוב עליך, מנגינה של שיר ישן מנגנת לי שוב אותך. אז הזריחות עולות מתוך הר, אני רוקד איתך חלום אחד שלא נגמר, להתרגש איתך, מנגינה של שיר ישן יפה כמו לראות אותך.